תודה רבה, יישר כוח. אנחנו עוסקים בסוגים שונים של אנשים שמצטרפים או לא מצטרפים למניין. נזכר בפרט אחד קטן שדיברנו עליו בקצרה בסימן נ"ה סעיף ו', כותב השולחן ערוך בעקבות דברי המערי ברב שחידש את זה, שגם ישן מצטרף למניין. זהו החידוש של השולחן ערוך, שגם ישן מצטרף למניין. תז חלק על זה, אתם רואים במשנה ברורה בסעיף קטן למד דלד, מצטרף עמהם דבכל עשרה שהם גדולים שכינה שערי ביניהם מקדש לו בני ישראל קרינן בהו ולא דמי לקטן דלאו בקדושהו. האם בדש חולק יענה שאני סביר דהם מצטרף, הסכים או הפרח דיישן חשיב כשוטה אין שם, על כן לכתחילה ובוודאי צריך לקיצו ועל כל פעמים לאורו שיהיה מתנמנם. זאת אומרת, יש פה מחלוקת בעצם בין המערי בירב לבין הטז לגבי ישן. כשהטז מדמה את ישן לקטן, כלומר ישן, ברגע שהוא ישן הוא לא בר חיובה, ואם הוא לא בר חיובה הוא לא מצטרף למניין. אבל השכון ערוך רואה אותו, מערי בירב רואה אותו בתור גדול פוטנציאלי, כלומר ישן, אם הוא יקיץ אז הוא יהיה מחויב במצוות. קטן, שוטה, לכאורה זה אותו דבר. כן, כלומר יותר מתאים הדימוי לשוטה בעצם מאשר לקטן, כי קטן עוד...
קטן לא יכול בכלל להתפקח, שוטה יכול להתפקח.
קטן יכול לגדול, קטן יכול לגדול, אבל לא היום.
לא היום.
לא היום. והשוטה זה מין מחלה כזאת שאפשר להבריא ממנה, כן. בסעיף קטן, למד ב', המשנה ברורה, אם אתם זוכרים שבוע שעבר הזכרנו את זה גם כן, דרך אגב, דן בשאלה כמה...
כאלה ישנים יכולים להיות.
כן, אז על זה הוא אומר בישן, נקרא את הכל, הוא הדין יותר מאחד ואשר רובם שני פעמים 18 יכולים להיות אימהם, ויש מחרים ביותר מאחד, ובישן בוודאי נצרף אפילו במקום הדחק ביותר מאחד, כי בלווח יש הרי פוסקים מחרים בישן וכדלקמי. נראה שהשכן אורך סובר, המשנה ברורה סובר אם כן להלכה, שבשעת הצורך אפשר לצרף ישן אחד. אמרנו שהעיקרון הוא מקטן המוטל בהריסה שיש או מי שאומר בגמרא בברכות שהוא מצטרף, אז זה לא נכון לגבי קטן, אבל זה כן נכון לגבי הישן. רב שלמה זרבך שאל שאלה מעניינת, האם אדם שישן מחוץ לסוכה צריכים להעיר אותו, כי אם הוא ישן הוא פטור מן המצוות. ולכאורה יש להביא ראיה מדברי הטז. כן, הטז אומר שישן זה לא אדם ער שהלך לישון, אלא ישן זה בעצם שוטה. ומפה יש להביא ראיה לרב שלמה, וחלק בזה על דברי הבן איש חי. רב שלמה זמן הרבה הביא את הבן איש חי. הבן איש חי כותב, יש כאלה שזאת המצווה שלהם בסוכות, להעיר את הישנים בתפילה. בסוכות, אנשים לפעמים לא ישנים טוב בלילה, כי ישנים בסוכה וקר. יש כמה קושיות על הבן איש חי, נכון. האם להתנמנם בבית הכנסת זאת שנת קבע, נכון? ואם נאמר שכן, אבל הוא עכשיו פטור מן המצוות. אז מה, יכול להיות שהוא גרם לעצמו להיפטר מן המצוות. אבל למעשה הוא נפטר מן המצוות. אני לא חושב שאנחנו צריכים לנחם בזה את ילדינו. אל תעיר אותי לתפילה כי אני עכשיו ישן ופטור מן המצוות. לא חייבים לחנך שוטים, אבל גם נראה, זאת השאלה בדיוק, מה החילוק באמת בין אחד שישן מחוץ לסוכה לבין אחד שהולך להפסיד? לא, הבנתי, אתה צודק. יכול להיות שמצוות חינוך יש בכל מקרה.
אני אחד מחנך אותו.
רגע, סליחה, והוא בר מצווה? הבנתי, עד הבר מצווה תעיר אותי. עכשיו הוא נעשה בר מצווה.
אני לא חייב...
לחנך? לא, אתה לא חייב חנוך, אתה לא גדול. עכשיו הוא נעשה בר מצווה, הוא אומר, עד עכשיו הערת אותי מדין חינוך. מעכשיו אני אשן. האם, ויש לו טז מפורש, שאומר שישן נידון כשוטה. האם זה נכון או לא?
יש לו חצי שנה.
אני חושב שזה לא נכון. זאת אומרת, זה שאדם ישן, זה לא פותר אותו מאחריות להתעורר. יכול להיות שעכשיו הוא...
בסדר,
הוא לא מניח תפילין, ישן 36 שעות רצוף, זה מותר או אסור? כי הוא גרם לעצמו להיות שוטה. השאלה אם אדם יכול לעשות את עצמו מופקע, האם זה עצמו איסור? ובזה אני חושב שזה שונה מסוכה, כי סוכה, אדם לא מחויב להתחייב בסוכה.
זאת אומרת... אדם לא מחויב לפוש עם איסור של אחרים.
כן.
אם זה רק לא לקיים מצוות עשה...
לא, זה על אחרים, אבל על עצמו, אני שואל.
על עצמו זה משהו
אחר. על עצמו. האם הנער, אני חושב שיש הבדל גדול, בגבי מצוות סוכה, אדם לא מחויב להיות מחויב בסוכה. הוא יכול לעשות תצדקה, להפקיע את עצמו מן המצווה. אז הוא כמו בסוכה. בסוכה. אבל בתפילין, כמו שהוא מחויב בתפילין, חלק מהחיוב, זה ודאי לדאוג להיות מחויב. ואם הוא לא ידאג להיות מחויב, אז הוא ביטל את המצווה. משל למה הדבר דומה? לאחד ששואל שאלה תם, הוא אומר שיש מצווה לאכול בסוכה, אבל אין מצווה לבנות סוכה. אז הוא לא בונה. מגיע החג, ביום טוב אסור לבנות סוכה. אז מה אתם רוצים ממנו? ובוודאי שהחיוב שלו זה גם להשתדל. אז אני חושב, נראה לי שלא נכון מדברי שלמה זלמן ללמוד, הגדר העקרוני הוא שמישהו ישן הוא פטור מן המצוות. זאת אומרת, אם הילד יגיד, אבא תניח לי תפילין תוך כדי שינה, אז זה לא יעזור, אי אפשר להניח תפילין תוך כדי שינה. מי כתב? הרב אורי אספז כתב על זה איזה מאמר ארוך, ראית את זה? אחד מה... כן, ראית את זה? כן, כן, ראיתי שהוא כתב על זה מאמר, אחד מהרבנים בישועת מצפה רמון כתב על זה מאמר ארוך לגבי החובה, אתה גם מכיר אותו, לגבי החובה להקיץ את הילדים. פשוט לא שיש חובה להקיץ את הילדים. אני נדמה לי אבא שמביא מהבן איש חי הזה שמדמה את זה לסוכה. זה מזעזע לומר את זה. אבל אתה זה אומר שמי שישן הוא לא... הוא שותה. ושותה פטור מן המצוות, אז הוא גם פטור מנחת תפילין. נכון? הוא באמת פטור מנחת תפילין. אבל לפני שהוא הלך לישון... בטח שכן.
לא, לפרוש
מאיסור
הזרה
לילדים,
זה לא על השכנים.
אבל הוא לא ילד, הוא גדול. אני צריך לדאוג להעיר את כל העולם. אם הבן שלי, הבן חייב להיות מתעורר, אם הוא בא ואומר לי, אני בכוונה לא מתעורר,
מראש הוא אומר לו אל תעיר אותי,
אז זה משהו אחר. אבל אם הוא אומר, אני שם שעון ואני לא מתעורר,
אברהם שואל שאלה כזאת. הדין הוא שלפרוש מאיסורה כל אדם מישראל מחויב, כולל גם בהקאה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים מישהו עובר עבירה, חייבים להפסיק את זה בכל מחיר. נתחיל בדיבורים ונסיים בזה שנפסיק את זה. שאלה לגבי מצוות עשה. נחלקו בזה הקצות והנתיבות. זה הקצות הראשון שלומדים. נכון, הרב רונן? הקצות והנתיבות בסימן א', סעיף קטן א', נחלקים בזה. שהקצות, פשיטה לו מה שאתה אמרת, אברהם. שכל מה שמצאנו דין כפייה להפרוש שמאיסור, אז רק בלווים. לאווים זה קטסטרופה, אתה רואה מי שעובר עברה חייבים להפסיק את זה, אבל מצוות עשה הוא לא עשה את המצווה, אתה לא יכול לקוף אותו לעשות, ונתיבות חול... אלא בידים, אלא בידים שבידים קופים מצוות עשה, וגם זה רק מצוות עשה שמצוות עשה
אתה רוצה לגרום לו להתחייב
במצווה. לא, זה רק שנייה, אני חושב שזה פחות גרוע. אז הנתיבות הוא מה שכן יש חובה לקוף כל אדם לקיים מצוות עשה. אבל כאן זה לא, כאן יש גם הקצת מודע, כי זה תוכחה. אתה צריך להוכיח אותו, אז זה שהוא מתן את המצווה. זה א' ב' של התוכחה.
אז איך מי שיושן בפסוקה מקיים מצווה, הוא כבר נרדם, אז מה בשנייה שהוא
מדמלם
את המצווה?
זה מה שרב שלמה זלמן דן בשאלה, מה קורה אם יהודי הלך לישון בסוכה, ומישהו פסל את הסכך תוך כדי השינה. האם צריכים להעיר אותו או לא צריכים להעיר אותו? זה בדיוק הסיפור היפה שאדם
אבל גם לפני זה
מה?
בשנייה שהוא כבר לא בהכרה בהכרת זה מצווה הוא קיים כאילו אם המצווה הרי המצווה על חפש
כי המצווה הוא זה כאילו התמדה ברגע שהוא הולך לישון אז זה מין מעשה ארוך של ה... מה? שמה? אבל אם הוא ידע את זה מראש היה אסור לו להירדם יעזור רק לראשונים אני חושב יעזור רק לראשונים כי מי שידע זה הולך לישון במקום שבעצם אין בו סוכה ואסור לו כי יש לו אחריות לישון במקום הנכון אבל אם אפשר מזל מדבר על מצב שהסוכה נפסלה שזה באמת יהיה מותר לישון מחוץ לסוכה טוב, כל זה הבאנו ראיה לדברי התז שאומר שישן הוא כמו שוטה ולכן הוא לא מצרף למניין אבל השולחן ערוך חולק על זה וכמו שראינו המשנה ברורה סובר שבשעת הדחק אפשר לצרף ישן למניין זאת ידיעה מאוד חשובה אני בטוח אתמול באשר הברכות הרב קיין שאל אותי מה יש מניין לסליחות שקמים בעשרה לחמש הוא לא האמין שיש מניין כי הוא נותן שיעור בדף יומי בחמש ורבע אז הוא אמר לי זה מאוד קשה זה לא פשוט אז שאלתי יש מניין יש מניין ויש כמה מניינים אבל אני חושב שאולי גם במקומות אחרים הוא צודק שאולי יש מקומות שלהם יש מישהו שישן גם בליל שבועות זה בשנה רבה כי אני מדבר על זה כל שנה על הנושא הזה אז אותו אחד שישן אחד יכול להצטרף ולפי הרב עובדיה לכאורה אפשר גם ארבעה ישנים מדוע? כי אם אנחנו הולכים לפי השולחן ערוך, כלומר, אם הספרדים הלכו לפי השולחן ערוך, עם כל הכבוד לתז, הוא לא שולחן ערוך. והשולחן ערוך פסק שישן יכול להצטרף, ויש מחלוקת גדולה האם זה אחד או ארבעה, והמשנה ברורה בעצם צידד לגבי מתפלל, שזה אפילו ארבעה, אז בעצם נראה לי שהרב עובדיה יוסף אומר שגם ארבעה ישנים מצטרפים, וזה חידוש עצום. מניין של שישה מתפללים וארבעה ישנים. דיברנו שבוע שעבר, שיש סתירה בשכן ערוך וההכרעה בדבר הזה הפרמגנים מסתפק ויש שיטות בזה כמספר האומרים ואברהם היה לו דיוק נהדר ואחר כך ישבתי עוד פעם והוא צודק אברהם היה לו דיוק נהדר שהמשנה ברורה סובר שזה נכון לגבי כל חלקי התפילה אתה צודק ואז יש סתירה במשנה ברורה אבל יש מחלוקת האם זה יהיה לחזרת השעת או רק לקדיש קדושה וברכו
דברים שנאמרים
בקדושה זאת מחלוקת גדולה שהבן איש חי אומר שזה לספרדים נדבר לאשכנזים גם יש בלגן המשנה בו לא כך דיבר על זה אבל החיי אדם הבן איש חי לקח מהחיי אדם שמחלק בין דברים שבקדושה לבין חזרת השעת ואני הערתי שבוע שעבר שגם הספרדים צריכים לזכור שבשולחן ערוך כתוב שאם אין עשרה שונים אמן קרובות ברכותיו ואברהם מזכיר לנו עוד הלכה שנשתכחה בואו נקרא אותה הלכה שנשתכחה מן העולם סימן נ"ה סעיף ז' כשאחד מתפלל לבדו נכון שאחרים ימתינו לומר קדיש עד שיגמור כדי שיזכה גם הוא ועל זה אומר המשנה ברורה בסעיף קטן למדי ואפילו אם יש מניין בלעדו ובסעיף קטן למדי אומר כדי שיזכה דווקא אם יש יישאר שעות ביום להתפלל זאת אומרת צריך לחכות לכמה שיותר אנשים יש דיון גדול לגבי השאלה למה מחכים לרב בתפילה כי לא יודע אם יש בזה כבוד המגן אברהם אומר בסימן הזה, בסוף הסימן הזה שמחכים לרב כי הרב הוא ממוצע זאת אומרת, הוא רוצה להתפלל הרבה אבל יש עליו אימת הציבור אז הוא הופך להיות ממוצע כלומר הוא מתפלל מילה במילה לא מהר מדי ולא לאט מדי אבל לפי מה שתוב פה יכול להיות שמחכים לרב כדי לתת סיכוי לכמה שתי אנשים הזדמנות לכמה שתי אנשים לענות היום יש איזה מנהג מגונה אני חושב שהגיע מהישיבות כלומר כיוון שבישיבות כולם מערכים בתפילה זה לא נעים לגמור להיות מהעשרה שעונים בכל מקרה, הזמן שחזרת השעת זה זמן עבוד. בכל מקרה, מעבירים אותו. ומה תעשה? עדיף כבר להתפלל. מה אתה יודע, בחור שמו אמן, בחור שמו אמן, תתפלל. ולכן התפשט, אני חושב, דווקא בישיבות, והולך להתפשט למקומות אחרים, שברגע שיש עשרה, אומרים, אתה שומע את זה כל הזמן, יש עשרה. נכון? זה, במניינים בשטיבלך זה אתה שומע יש עשרה וההלכה הזאת נשתכחה, אז מה אם יש עשרה? אבל צריכים לאפשר לכולם לענות קדיש קדושה וברכו, ולכן צריכים ללכת לפי הממוצע. נראה לי שכמה שניצק על ההלכה הזאת זה לא יעזור, וגם אם אנחנו נשליח את ציבור ונחכה ל-12 קבל כדור בראש, זה תירחד את ציבור מיד יגיד לך. אבל פה רואים שאין תירחד את ציבור בדבר הזה.
יש מדיין מבחה גדולה של בעלי עסקים שהחזן מעריך, אומרים לו ברוך ברוך ברוך, מפרים לו להתפלל כדי שכבר יתחיל.
יכול להיות שבמיין של אנשי עסקים אז אולי חלק מהם הם פועלים, ואולי מעיקר הדין הם בכלל פטורים מתפילה בציבור, ואז חייבים פה להזדרז, כי הם אולי זה על חשבון השעות של העבודה. טוב, אם כן אנחנו ממשיכים בסעיף נון ה', סעיף ח', זה נמצא בבית יוסף, לא בטור אלא בבית יוסף. נון ה', סעיף ח' בבית יוסף, זה עמוד רש ממדלד אני חושב. אנחנו מדברים על עוד סוגים של אנשים שהם מצטרפים או לא מצטרפים למניין. כתוב בתשובת מהריל, חרש שמדבר ואינו שומע. סיפור מעניין, חרש שמדבר ואינו שומע, אם יש לצרפו לעשרה, לא ידענה מהי קמי באי אלה למר. הקמי לנה הוא כפיקח לכל דבריו, ודתניה ברש חגיגה, ואם משום דיבור הוא מי נפקא מינה, או אילו בר דעה הוא, ובר מצוות הוא, הכל בעשרה שכינת השריה. אז ככה, אם החרש הזה הוא שליח ציבור, יש חרש שמדבר והוא לא שומע, אם אתה שם אותו בעמדת השליח ציבור, אז זה בסדר. בטח זה דבר נדיר, אז זה בסדר, כי הוא... כן, יש לו יורצייט, אם זה המצב זה בסדר, אבל זה לא מה שהמהר"ל אומר, הוא מדבר על לצרף אותו למניין. אז אברהם שואל, מה הוא אומר לא ידע, הרי אחרי יש לו שומע כלום, לא שומע כלום, לא עונה, לכאורה...
לא, תשלח אותו, תשלח אותו, הוא לא יענה, הוא רק מדבר, הוא לא חזן.
לא, אבל זה לא מה שאומר המהר"ל.
השואל שהוא לא שומע,
בדיוק. לכאורה זה מה שהפריע לשואל. מה שהתקשה השואל הוא שהשליח ציבור אומר קדיש והחרש לא עונה, כי הוא לא שומע כלום. והמהר"ל אומר, אני לא יודע מה אתה רוצה. ומה התשובה? לכאורה מה שהרב פיקלי אמר, ושוב אני חוזר שזה דבר מאוד חשוב, שלומדים עקרונות משיטות שהן לא להלכה. כלומר, הגמרא במסכת ברכות שראינו אותה לפני כמה שבועות דנה בשאלה אם קטן מצטרף למניין או לא מצטרף למניין. למסקנה אנחנו פוסקים שקטן לא מצטרף למניין. אבל יש הבדל בין קטן לבין חרש. קטן הוא לא בר דעת, וחרש שהוא מדבר ולא שומע הוא בר דעת. אם הוא בר דעת הוא יכול להשלים את המניין, ולכן יכול להיות חרש אחד. ואולי אפילו ארבעה חרשים. כן, לפי, לא, המשנה ברורה התלבט בזה. זה לא מצאנו, גם בישן היינו צריכים למצוא דעה כזאת. לא מצאנו יותר מארבעה. לא, נראה לי אברהם, נראה לי ככה זה בסדר, זה 100%, על זה אין ספק. בטח, השאלה אם זו הייתה השאלה, זה נראה לי אפילו לא צריך לכתוב. השאלה מה השאלה? אברהם עכשיו מציע הצעה אחרת, אומר שהשאלה היא מה קורה אם הם מרימים שלט קדושה, אז כשהחזן אומר נקדישך קדוש קדוש, כבר אומרים קדוש קדוש, לעומת הם שומרים, נו בזה מה השאלה?
אז פה זה כבר כאילו לא,
אז אברהם אומר, אברהם אומר כן, אז יפה, יש פה שני פירושים במעריב. כן, יפה, עוד, אז רגע, יש פה שתי קריאות של המהר"ל, שימו לב.
יש לרבן זה לא תופס.
רבותיי, שימו לב, יש פה, יש פה שתי קריאות של המהר"ל. שימו לב לשתי הקריאות השונות. האם המהר"ל דיבר על חרש אחד או ארבעה והוא מדבר על השלמת מניין, ואז הוא מדבר על חרש שלא שומע וממילא גם לא עונה, או שהוא אומר דברים פשוטים, ברור שנדבר שהוא עונה, רק הייתה לשואל והאמין המשונע שחרש שמדבר ואינו שומע, הוא שותה ואומר לו שהוא לא שותה. טוב, נראה שהוא לא עונה.
אבל הוא לא שותה ואין משום דיבור. ואם יש חמישה שלא עונים?
לא, לפי אברהם, אם משום דיבור, אם בגלל שהוא לא יכול לדבר, תגדיר אותו כשותה, פוטנציאל הדיבור.
אני מסכים איתו, אם משום דיבור שהוא לא עונה, מה קורה? אם יש לי חמישה שלא עונים לקדיש,
כן, לא מועיל.
אני בא
לא
להגיד קדיש, כולם פיקחים לכל דבר.
כן.
והם לא ענו, אני יש מרבה, אמרתי, יש
לי
זה בעיה?
בטח.
בוודאי.
בטח.
אז אין לך, אתה יכול עד ארבעה לפי השיטה של...
לא, מה? אני צריך להגיד קדיש.
הוא אומר, בר מצוות, שכין את השריה. הוא לא
אומר, הוא אומר, הוא בר דעה, בר מצוות, הוא לא חשוב, לא משהו שחרוב שיענו. הדין של רוב הוא באמת בשביל צירוף. פה הצירוף הוא צירוף מעליה, הוא ברדק. הוא אומר, צירוף צירוף ברדק. דיבור הוא לא מעכב. איפה ראינו שדאים דרך רוב שידבר?
במשנה ברורה, אם אתה זוכר, בקוף חף דלת, הביא שהאוילם נוהגים לצרף למניין אפילו מי שמדבר והוא לא שומע את חזרת השעת. אז זה אומר שזה לא טוב. ולעשות... ולעשות תנאי. טוב, אברהם רוצה לחדש חידוש עצום, שאם יש 10 אנשים שלא עונים אמן בקדיש, זה גם טוב, כי לא צריך לענות אמן, צריך להגיד קדיש איפה שיש 10 אנשים. לא, לא, זה ברור שהעשרה צריכים להיות ביחד, והביחד זה לענות, אלא שלענות זה רק הרוב או 9. אבל אם 10 לא עונים, אף אחד לא עונה, זה כל קורה במדבר, נכון? הרי דנו לגבי אדם שעולה לתורה ואין 10 שומעים אותו. אז זה אולי יקלו בזה, כי הברכות לא שייכות לציבור, אלא שייכות עולה. זה בעצם הדיון בדבר. אבל ברור שצריך לענות. אם לא עונים, אין צירוף בציבור, אלא רק הרוב צריכים לענות. זו הלכה הראשונה שיש כאן. הלכה השנייה, בבית יוסף, מצאתי כתוב בתשובה, אפילו אילם חייב, מה זה אילם? זה המצב ההפוך. אחד ששומע ואיננו מדבר. חייב במצוות והראו כפיקח לכל דברו ומצרף לעשרה, אף על גב דלא ענה בעדיו. אז פה זה מפורש, מדובר באילם שפשוט לא יכול, בכל זאת הוא מצטרף. כמדומה לתשובה הוא זור עם הערם, צריך לומר בשומע מהירה, דילו אינו שומע ואינו מדבר, זהו חייש דיבור חיים בכל מקום ודינו כדין שוטה וקטן לכל דבריו.
אדם אומר ברכו את השם המורה,
בטח.
אם הם לא יכולים לענות
אחריו,
אז הוא לא יכול לומר קדיש.
לכן
חמישה ימים
לטוב? בטח שלא.
עשרה,
בטח שלא.
לא יכול לעשות מניין של...
זה כמו ישן. רבותיי, אם כן...
ברוך את השם המורך, כתוב בהלכה, למדנו, שאומר ברוך את השם המורך, צריכים לענות עליו, ברוך השם המורך לעולם
ראים. אבל אולי רק שישה. אולי רק שישה.
לא, כל מי ששומע צריך לענות, אבל אומר מפקד, עכשיו יש לי מניין.
אולי רק שישה. אבל אולי מספיק שישה. והמשנה ברורה אומר שמספיק שישה לדברים שבקדושה. עוד יותר טוב מאשר...
רגע, שנייה,
בואו נסכם מה יש לנו פה. יש לנו חרש שוטה וקטן שיש לנו מחלוקת בגמרא לגבי הם אם הם מצטרפים, ולהלכה לא מצטרפים חרש שוטה וקטן. יש לנו מתפלל אחד שהוא מתפלל, הוא לא עונה, מצטרף למרות שהוא לא עונה. כמה? אולי אחד, אולי ארבעה. משנה ברורה, נטש אפילו ארבעה. יש לנו ישן, כתוב השכון שמצטרף, אתה חולק על זה, כי הוא סובר שישן בעצם הוא כמו שוטה, אבל השכון סובר שכן מצטרף. כמה ישנים? אולי אחד, אולי ארבעה, תלוי במחלוקת.
עד,
ה...
עד ארבעה.
כן, עד ארבעה. כן, ועכשיו יש לנו מקרה נוסף, אילם. אילם זה כמו מתפלל. מה ההבדל? אברהם אומר יותר טוב מתפלל, כי הוא מתפלל איתנו והוא דרוך. אמנם הוא לא מצליח לומר את המילה אמן, אבל הוא דרוך איתנו. וממילא כנראה שגם מה שכתוב מקודם לגבי חרש שמדבר ולא שומע, זה גם כן, אפילו אם הוא לא עונה. כך נראה בית יוסף, בואו נראה את דברי השולחן ערוך. עוד מעט רק צריך לזכור לדבר על חרש אילם של יודע שפת סימנים, או למד, שהוא אדם אינטליגנטי. אומר השולחן ערוך בסעיף ח', חרש המדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, הן כפקרין ומצטרפין. אבל מי שאינו שומע ואינו מדבר, הרי הוא כשוטה וקטן. אומר המשנה ברורה, סעיף קטן למד ח', חרש המדבר, דעת התז, דקמן סימן גוף חב ד' סעיף ב', שהם מצרפים למניין, מי שאינו שומע, אבל אגב שהוא מדבר, שלא ידע לנו דמן, אלא ברכות שמברך השץ. התז לשתתו, זה כמו ישן. ישן, זה כמו שוטה, ומי שלא עונה בשביל, בפועל הוא שוטה, למרות שהוא מחויב בכל המצוות, אבל מבחינת צירוף למניין הוא כמו שוטה. אכן, כמו ישן, נכון, אכן הרבה מסכימים עם פסק השולחן ערוך וסוברים שאין זה מעכב לעניין צירוף,
צירוף אבל לא להקמת המניין,
בדי נכון. ואם שימו לב להגבלה, ואם הוא מכוון הברכות, הוא כשרואה שעונין עונה עמהם דומי עד הנסדורים בית הכנסת של אלכסנדריה, שמבין בשעה שהם סיים השעה סוף הברכה ועונה אמן, מצרף לכולי אלמה. כלומר, מה אומר השולחן ערוך? אז על איזה מצב דיבר השולחן ערוך? לא כמו אלכסנדריה, שהוא נמצא שם. כלומר, אם יש לך אחד, זה נפקא מינה לדינא, אם יש לך אחד שהוא שומע ולא מדבר, או מדבר ולא שומע, יושב בית כנסת ולא לא בעסק,
והוא אמר וכאילו סימנו לו,
גם בלי שסימנו לו, לפי השולחן ערוך, גם בלי שסימנו לו, הוא מצטרף, כי דנים אותו כמו ישן או כמו מתפלל. ושוב חזרנו למחלוקת, האם רק אחד או גם ארבעה, האם דווקא לדברים שבקדושה או גם לגבי חזרת השץ, כל אחד יעשה כמנהגו. המנהג הוא לא, חזרת השעס יש אומרים שהיא חמורה יותר.
אבל פה כתוב מדבר בשם מסיים שנכת ציבור סף הברכה ונאמן, זה חזרת שעס,
נכון, זה עוד דיוק, צודק, פה משמע גם חזרת השעס, ואז תהיה סתירה במשנה ברורה לקוף חב ד', שם הוא כתב שצריך חסרה, נכון, יפה מאוד.
אלא אם כן זה סף ברכה נגיד השתבח, אבל זה לא,
אפשר לדייק ואפשר לא לדייק.
כן, בסדר, בסדר גמור. נאמר כמה מילים בנושא חרשים אילמים שמתחנכים להיות כפקחים לכל דבר. כלומר, אנחנו דיברנו פה כרגע על, נדמה לי על שבעה מצבים לגבי צירוף למניין. המצב הראשון זה מתפלל, אחד שהוא מתפלל, כתוב שמצטרף, אחד, ארבעה וכו'. ישן, נחלקו השולחן ערוך והתז, האם הוא כשוטה. אילם, מצטרף. חרש שאינו שומע אבל מדבר, מצטרף. שוב התז מחמיר בזה. אבל חרש, שוטה וקטן לא מצטרפים בכלל. אמנם בגמרא הייתה הדעה שקטן מצטרף. אם אתם זוכרים, הבית יוסף הביא מחלוקת, האם הדעה הזאת צוברת דווקא קטן מצטרף או גם חרש ושוטה. כי קטן יום אחד, באופן טבעי, בלי לעשות מעשה, הוא יגדל, וחרש ושוטה זה מצב קבוע. אז יכול להיות שאפילו חרש שוטה אינה ואמינה שמצטרפים למניין. אז השאלה היא, מה הדין בחרשים אילמים של דורנו, שאנחנו רואים אותם, יש בהרבה בתי כנסיות, אנחנו רואים אותם שהם מצליחים לפרוץ את המצור. כלומר, השאלה היא כזאת, קטן הוא לא מצטרף למניין, האם זה בגלל שאין בו דעת? זה מה? הוא לא בחיובה, ואפילו אם תהיה בו דעת. נכון שקטן בדרך כלל אין בו דעת, אבל זה לא קבול לדעת. כמו שאומר הראש בתשובה המפורסמת, הלכה למשה מסיני, שגיל 13 הוא הגיל הקובע, ולפני גיל 13 אפילו...
זה לא רק דעת, כי אף אחד לא יגיד שזה היה רק דעת, שקטן בן 6... יצאו מצא מלא, כי זה לא מתאים לגוף. זה לא רק דעת.
נכון. החתם סופר מדייק דיוק מאוד יפה, שמכמה סוגיות רואים שקטן בין 6 בין 7 יש לו משמעות מדאורייתא. לדוגמה, כתיבת תפילין. קטן שגדול עומד על גבה ומזכיר לו לכוון לשמה, הוא יכול לכתוב תפילין. אותו דבר בכתיבת הגט. אם גדול עומד על גבה, הוא יכול לכתוב את הגט. יש כמה הלכות שהם מועיל, כמה הלכות שלא מועיל, אבל שם רואים שיש מושג של דעת, והחתם סופר מחדש בתשובה, נדמה לי, יורד היה סימן שינטת זין, שבני נוח נהרגים מגיל 6-7. זאת אומרת, הבר מצווה של בני נוח היא מגיל 6-7. מדוע? 6-7 זה הגיל שאנחנו קוראים לו גיל חינוך. בגיל הזה לקטן יש מספיק דעת כדי שאומרים לו, תדע לך, מי שעושה את זה, מת. יש לו מספיק דעת בשביל הדבר הזה, ולכן הם מחויבים בזה. ההלכה למשה מסיני, שלימדה אותנו שיש גיל מצוות, היא בעצם יצרה את זה שאין חיוב בגיל 6-7. יש הלכה ברמב״ם, שקטן שעובר עבירה, למרות שהוא לא חייב מיטה, אבל מקים אותו. מקים אותו, והשאלה למה, המגיד משנה אומר, מקים אותו כדי להפרוש מאיסורה. ועל זה מקשה בנחל יצחק, רבי יצחק קרן ספקטור, שברמב"ם משמע שמקים אותו אחרי, הרי להפרוש מאיסורה זה לפני. רמב"ם אומר שקטן שעובר עבירות, מקים אותו על זה שהוא עבר עבירה, ולא שייך יותר להפרוש מאיסורה. זה אומר שנשאר משהו מזה שבעצם היינו צריכים להתחייב במצוות בגיל 6-7. כלומר, הקטן מבין שזה לא בסדר, ולכן מקים אותו על זה שהוא עובר עבירות בגיל 6-7, עבירות של גיל חינוך, כן? שמשהו מחייב מדין חינוך. לא חינוך, מדובר על קטן שגונב, נזכרתי. קטן שגונב, מקים אותו. אז הוא אומר ככה, שנייה, אני צריך לעזור, זה ככה. ברמב"ם כתוב שקטן שגונב, מקים אותו, כדי שלא יגנוב פעם נוספת. ולכן זה לא מתאים להפרוש מאיסורה. כי הפרוש מאיסורה זה צריך להיות בשעת המעשה, זה לא לפני וגם לא אחרי. הנחל יצחק, רבי יצחק קרן ספקטור, מחדש חידוש עצום ויפה, אומר ככה, שהרמב"ם סובר שהלכה למשה מסיני היא רק לגבי עונשין. זאת אומרת, שבן נוח נהרג מגיל 6, ויהודי נהרג דיניו מגיל 13, אם הביא שתי שערות. אבל המוסר נשאר. שזה לא בסדר, מגיל 6 לא צריכים לעבור עבירות של בני נוח. לא יכול להיות שקטן יהיה פחות מבן נוח קטן. ולכן מגיל 6 אסור לילד קטן לעבור את 7 מצוות בני נוח. כלומר, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל, והדינים כבר מגיל 6 אסור לו לעבור. ככה נחל יצחק מחדש, ו... יש לזה עוד הרבה הרבה השלכות לדין הזה. אם כן, קטן, אמרנו את זה כי קטן זה לא עניין של חסרון.
אבל יש גם עניין להפריש אותו מצבא, מעל גיל 3.
כן, זה עוד דין שקטן אוכל נבלות לתאבון, אז בלווים בלבד בדין מצווים להפריש אותו, אבל זה רק בשעה שהוא עובר את האיסור, אבל לא אחרי זה. כלומר, אם יש קטן שאכל נבלות לתאבון ואתה יודע שהוא יאכל מחר נבלות לתאבון, אז תחכה למחר שהוא יאכל, ואז תקיע אותו. אבל אתה לא יכול עכשיו לעקוץ אותו בגלל שאתמול הוא אכל.
למה אתה יכול לעקוץ אותו מחר?
כי הוא לא ברונשין. הוא לא ברונשין. הנקודה זה להפסיק את העבירה. אבל בגניבה זה לא ככה. רגע, הרב פיקל, שנייה, רק רגע. אני רציתי להוכיח מזה רק שלקטן יש דעת בגיל 6-7, זה מה שהחתם סופר, הנחל יצחק ועוד, ולכן זה גזיר... מופלא סמוך לאיש, בגיל 11 גם שם, או 12, גם שם, היום בדיוק הבן שלי שאל אותי, הבן שלי הוא בן 12 וחודשיים, אז הוא שאל אותי, רגע, אפשר לנדור כבר או אי אפשר לנדור? אם אני פלפל איתי בסוגיה, אני נודר, זה חל או זה לא חל? צריך לגזר לנדור עכשיו? זה, אני אמרתי לו שאף פעם לא טוב לנדור. אלא אם צריך לחזק את עצמו, מה לחזק את עצמו, צריך לסיים את שעס משניות, אז מה, אני נודר לסיים. זה יהיה מותר, נדר את דבר מצווה. טוב, זה לא, כבר לא אמרתי לו. רציתי לומר שבקטן הנושא הוא לא הדעת. הנושא הוא הלכה למשה מסיני בגיל 13. לעומת זאת בשוטה, שוטה הנושא הוא הדעת, אין הלכה למשה מסיני. שוטה הוא מופקע מקיום המצוות בגלל שהוא לא בר דעת. וזה המצב של סימני שוטה שהובאו באותה תוספת המפורסמת של מסכת תרומות, הלן בבית הקברות והמאבד כלה וכל זה. השאלה היא, חרש. חרש אילם. האם זהו מצב נוסף של שוטה? חרש אילם הרי זה ניתוק מן העולם. הוא מנותק. האם זהו מצב נוסף של שוטה? או שזה מצב נוסף של קטן? ברור מה נפקמינה? נפקמינה אחרי שילם שילך למוסד שבו יחנכו אותו, האם זהו מצב נוסף של קטן? הצמח צדק, לא מחבד, יש עוד צמח צדק, קדמון. הצמח צדק הקדמון, שהוא לפני 350 שנה, סיפר על החיית שלו שהיה חריף מאוד, והוא היה אחרי שילם, והוא כותב שלמרות שהוא היה חריף מאוד,
הוא לא צריך אותו
למניין. לא צריך, לא צריך אותו למניין. זאת אומרת, הוא מבין שהמושג חרש אילם זה פשוט
ניתוק מהעולם הזה.
אפילו שהוא בן דעת.
מה, הוא מבין שיחות? הוא מבין שיחות, היום מבינים שיחות, הם קוראים
לצד עצמם. הם מדברים, רק, נגיד מה שמוסכם. מה שמוסכם זה שאם יש חרש אילם שהוא מצליח להוציא מילים מהפה, אפילו העברות כתובות, אז זה הדיבור שלו. זה כן מוסכם. כלומר, אם יש אדם שחרש אילם, פה בשכונה יש אחד כזה, אתם מכירים אותו? יש פה חרש, הוא מתפלל בתפילת ישראל, מותק של בן אדם. חרש אילם, הוא מתפלל יפה, והוא מדבר עברות ממש בודדות. מדי פעם אתה שומע ממנו עברה. זה מוסכם שאחד כזה כבר מדבר. דבר יותר, דבר פחות, אבל מדבר. אבל מה קורה אחד שלא מצליח להוציא אף עברה מפיו, יש גם כאלה, אבל הוא מדבר בשפת הסימנים. אבל הוא חרש אילם. האם זה כמו קטן, ברדת, שנשאר קטן או לא? סוגיה מדהימה שאין לנו עליה, עד כמה שידוע, מקורות בשעס.
מה זה עם סומך שעשו יום התו לאחמנה?
כן, מה ראיה?
ברור שזה העניין של החיובה. ברור שהיה לו דעת גם לפני וגם אחרי.
בסומה, מי שפתר סומה, זה ברור שזה לא קשור בכלל לדעת שלו, אלא הוא ראה את הסומה כמו קטן. יש לנו קטן ויש לנו שוטה. שוטה זה בעיה בדעת, קטן זה לא בעיה בדעת.
למה שסומה לא יתמוכר שילם לעניין הבר חיוב?
אפשר להשוות בדיוק, יכול להיות שחרש אילם, פשוט דוגמה נוספת לשוטה. האם יש לנו חרש שוטה וקטן, או חרש שוטה וקטן? אולי שוטה, בדרך כלל חרש זו דוגמה נוספת של שוטה. למעשה דן בזה רב שלמה זמן הרבה במיוחד שלמה, סימן חלק א', סימן למד זין, ונשאר בדבר הזה בספק גדול, ולא הכריע. יש לזה נפקמינה גדולה מאוד, כי אם זה ספק, אם זה ספק, אז אולי לגבי מניין זה דרבנן. אם אתם זוכרים, פעם דיברנו על זה שלצירוף דברים שבקדושה זה דרבנן, אז אם זה ספק, הספק דרבנן לחומרא, הספק דרבנן לכולה. אבל נפקמינה היא מעשה שהיה עם הרב צבי קוסטינר לפני כמה שבועות, התקשר אליי לשאול אותי מה דעתי בעניין הזה. המעשה הוא כזה, חרשים אילמים גם מתחתנים. מה? הרב צבי קוסטינר מי זה? החזרנו אותך לבוא בקהל. כן, אבא שלו גר בית וגן עד היום. אז הוא סיפר לי, הוא התייעצתי מה אני אומר, שהוא היה לו קידושין לסדר לחרש אילם שמתחתן עם אישה שהיא לא חרשת אילמת, היא פיקחת, גם הוא פיקח. יכול להיות שהוא יודע למד את השס אחרי השילם הזה בלי שוטנשטיין, יכול להיות שהוא למד גמרא. אני לא התכוונתי לומר שמי שלומד שוטנשטיין הוא חרש שילם, למד את השס לגמרי. עכשיו הספק הוא אותו ספק של מה ששלמה זלמן אוירבך ולפניו עוד. אם אתה דן אותו כשוטה, כלומר חרש שילם, אז נשאר, אין לו קידושין, לא מקדש אישה. ומה יהיה דינו? מה שכתוב בגמרא ביבמו דף קופיות ג', אני חושב, הרב רונן, קופיות ג', חרש כונס ברמיזה ופותר ברמיזה. כלומר, תקנו, כדי שלא יהיה דרך זנות, אז תקנו קידושין לחרש. ומה, יש איזה שטר קידושין שהוא אומר, זה שטר כזה, מכתב כזה שהוא אומר. אבל אם אתה אומר שהוא פיקח, אז צריך לקדש אותה לגמרי. מה עושים? מה? נכון, והאם לברך או לא לברך? אני אמרתי לו שאין לי שום ספק שצריך לעשות שני קידושים ולכתוב לתת לה שתי כתובות. אחר כתובת חרש, אחר כתובת רגילה, הוא אמר לי אחר שהוא ברב, ממש נקח הרב שלמה, הרב נבנצל אמר לו, שכח רב שלמה זלמן היה עושה, זה ברור, זה אין לי שום ספק, זה קשור בחשמון הזה, פה זה ספק דאורייתא. מה? כלומר, הוא צריך להיות מאוד פיקח כדי להביא את השתי חתונות שלו. אחרי שיהיה להם הזה. כן, כי זה לא נעים. כי הבן אדם למד, יכול להיות שיש לו תארים אקדמיים, ואתה אומר לו שלפי הלכה הוא שותה. האמת היא, שאתה לא אומר לו שלפי הלכה הוא שותה. אתה יכול להיות שמיכה לרבנות. ואתה אומר לו שלפי הלכה הוא לא שותה, הוא קטן. בוא נגיד, זה מאוד מביך הדבר הזה. ובאמת הוא סיפר לי, אני כבר לא זוכר על מי, הוא עשה על זה מחקר שלהם, אחרי זה הוא חזר אליי שאחד הרבנים אמר לו שפעם הוא עשה דבר כזה, נתן לחרש, סידר לו קידושי חרש עם כתובת חרש, והיה נורא, והיום אלבון גדול, כי חרש שלהם. אבל למעשה אנחנו באמת נבוכים בדבר הזה, שמציאות שכמעט לא הייתה אי פעם, מצב של חרש אילם אינטליגנטי. האם עצם החרשות אילמות זה מפקיע מהמצוות, כמו קטן, והצמח צדק כך כתב, שכמו שיש הלכה למשה מסנאי לחכות לגיל 13, כך יש הלכה למשה מסנאי לחכות לקשב, קשב, קשב. כלומר, חיוב מצוות בנוי על קשב. קשב זה או דיבור או שמיעה, לא צריך את שניהם. כלומר, כן, להיות מחובר למציאות, לא דרך האינטלקט. דרך משהו מעסיק, או שהוא מדבר עם אנשים או שהוא שומע אנשים, זה נקרא גדול. כך אומר הצמח צדק, ויש כאלה שחלקו עליו. זה פשוט מדהים איך אנחנו עומדים טובים בים בלי יכולת להתמודד. כלומר, היא תורה שהיה לפני 350 שנה, ואיך תדע, המושגים הכי פשוטים, ילד לומד מסרת ברכות, מה הדבר הכי פשוט שזה חרש, שוטה וקטן. שואלים אותו מה זה חרש, הוא אומר חרש, זה חרש שאילם. שואלים אותו למה, כל ילד יגיד בגלל שהוא שוטה. נכון? ככה...
פעם זה הייתה מציאות.
זה הייתה מציאות,
יפה. הוא לא שמע, הוא לא דיבר.
יפה. אז הזכרנו פה את הדבר הזה של המציאות של חרש אילם, ולמעשה כבר לפני דורות נשארו בזה הפוסקים בספק, הנפקא מינה תהיה... מה, האם מותר לעלות אותו לתורה? הוא לא יכול לעלות לתורה. לעלות לתורה הוא לא יכול, זה לא שייך. הוא לא יכול לעלות לתורה. נפקא מינה תהיה, האם אפשר לצרף אותו למניין, ששוב יש אומרים, שכיוון שהדין של דברים שבקדושה הוא מדרבנן, כל הדין של... אז כן, אז בחירה שלהם, יהיה הדבר לכולה. ויש כאלה שהחמירו בה... ספק דרבנן לכולה. כולה זה לצרף אותו. כי בברכות זה ספק ברכות, כן, זה בעצם לחומרה, כלומר הלכולה זה אומר אל תזכיר שם שמיים, ופה הלכולה זה אל תחוש לדבר. כלומר השולחן ערוך, הרי דן, לומדים את הכל מדברי השולחן ערוך, שדן בספירת העומר בבין השמשות, והוא אומר שכיוון שנוקטים שספירת העומר בזמן הזה זה דרבנן, אז אפשר לספור בברכה ובין השמשות, כי ספק דרבנן לכולה. טוב, למעשה, לא, לא, תראה? זה מסובב. זה מסובב. כלומר, שורש הדבר הוא, הזמן הזה, האם הוא שייך ליום שלפניו וליום שלאחריו. למעשה מחמירים, כי רוצים לחשוש לשיטות שאומרות שספירת העומר דאורייתא, גם בזמן הזה יש כמה, כמה ראשונים כאלה. אז לכן למעשה מחמירים בדבר הזה. אבל העיקרון נשאר עיקרון, שספק דרבנן לכולה, לא צריך לחוש לדבר. אם כן, כל אלו האוכלוסיות של האנשים שמצטרפים או לא מצטרפים, ואם נבוא לסכם את ההלכה, למעשה נדמה לי שהמשנה ברורה יסבור בחרש שהוא מדבר ולא שומע, או באילם שהוא שומע ולא מדבר, שהם כמו ישן, ואז יצטרפו אחד.
ככה סובר המשנה ברורה.
ואז יצטרפו אחד. ואז אחד כזה אפשר לצרף, ואולי גם לחזרת השץ. אולי גם לחזרת השץ אי אפשר לצרף את האחד. יהיה סטטיסט. ברגע שיש תשעה, אפשר כמו תשע וקטן. לשיטה שנתחתה מהלכה, אז זה כולה על מה תשעה וישן, תשעה וחרש, שהוא לא חרש אילם, אילם, שהוא מדבר שהוא שומע ולא מדבר, אחד יוכל להצטרף. לפי השכנות, לפחות גם ארבעה כאלה יוכלו להצטרף, לפי מסקנותו של המשנה ברורה, לגבי מתפלל. טוב, כל זה לגבי אוכלוסיות, ויש בזה הפתעה. אני חושב שההפתעה היסודית היא שאנחנו מורגלים לשולחן ערוך בסימן קכ"ד סעיף ד', שאומר, ואם אין תשעה מחביב לברכותיו, קרוב להיות ברכותיו לבטלה. לכן כל אדם יעשה עצמו כאילו אין תשעה זולתו, ויכוון לברכות החזן. השולחן ערוך הזה נכנס לנו טוב טוב לוורידים. כבר אמר הלבוש ששם כתוב קרוב להיות ברכותיו לבטלה. זה רק קרוב, זה לא. כלומר, קרוב להיות ברכותיו לבטלה, אבל באמת ברכותיו הן לא לבטלה. רק אני, מפריע לי שהשולחן ערוך הזה נשמט מהמציאות, והיום מתחילים קדישים בשישה, יש ספרדים, נכון הרב פיקלי? הרבה פעמים מתחילים קדישים ב...
שישה בארבעה,
שישה עונים וארבעה מתפעלים, גם מתחילים קדיש. ולכאורה גם על זה אמר השולחן ערוך, אולי קרוב להיות ברכותיו לבטלה, כי יכול להיות שאין חילוק בין קדיש לבין קדושה, ולכן צריך שתדע לחכות תמיד לעשרה. אבל אם אתה נמצא מקום שיש בו אברכים, ירא שמיים שהם מעריכים, אז אפשר שישה בדברים שבקדושה, ולגבי חזרת השץ, כל אחד ומנהגו. הסעיף שיש לנו בשבוע הבא, הוא הסעיף של בר מצווה, סעיף מאוד מאוד חשוב, לומדים ממנו הרבה הלכות לגבי מתי ילד נשא בר מצווה, סימן נוני סעיף ט', בעזרת השם נראה את זה בשבוע הבא.